לתאר את הבלתי ניתן לתיאור, מג'יילס הרווי, ניו יורק טיימס. קורא אמיר בועז. הוקלט באולפני המרכז לתרבות מונגשת מיסודה של הספרייה לעברים. עריכה טכנית אלעד לוין. שירה אינה גורמת לשום דבר להתרחש, אמר וו היי אודן ב-1939, כשמילים נדמו כנראה כאימפוטנטיות במיוחד. אבל קולנוע הוא עניין אחר. במשך כמה עשורים אחרי סוף מלחמת העולם השנייה, מה שנתפס כקטסטרופה המרכזית שלה, ההרס הכמעט מוחלט של יהודי אירופה, עבר למעמד של הערת שוליים. שורשי ההזנחה צמחו מאשם. אומות רבות לקחו חלק נלהב בהרג, אחרות לא עשו דבר כדי למנוע אותו. רוב האנשים, שקועים בסבלם שלהם, פשוט לא רצו לדעת, ונוצר קשר של שתיקה. מה ששבר אותה בסוף שנות ה-70 היה מכל הדברים מיני סדרה של NBC בחיקובה של מריל סטריפ. שואה, פשטנית, מאולצת ומנופחת, איננה יצירת אומנות. בסטנדרטים של היום היא בקושי אפילו יצירת טלוויזיה. ובכל זאת, התיאור הגרפי של מחנות המוות בסדרה שהיה חסר תקדים לזמנו, זעזע קהל גלובלי רחב והביא להכרה מאוחרת. 15 שנה לאחר מכן השלים רשימת שינדלר את תהליך השבת הזיכרון, כאשר הושק סרטו של סטיבן ספילברג לכל שבחים מרקיעי שחקים ב-1993 ונצפה על ידי מאות מיליונים ברחבי העולם, הוא עורר פיצוץ של הנצחה. בעבור חברות אירופה המאוחדת הטריה של אחרי המלחמה הקרה, זיכרון השואה הפך לעיקר אמונה אזרחי לא רשמי, או במילותיו של ההיסטוריון טוני ג'אט, ההגדרה והערובה בהי הידיעה לאנושיות המשוקמת של היבשת. לא כולם התרשמו מסיבוב הפרסה המוסרי הזה. הפילוסופית הבריטית גיליאן רוז, שיעצה לממשלת פולין איך לעצב מחדש את המוזיאון הממלכתי של אושוויץ בירקנאו אחרי נפילת הקומוניזם, האמינה שמשטר הזיכרון החדש היה נגוע בחוסר יושר. מסגור השואה כרוע בל ישוער, האירוע האולטימטיבי, המסתורין האולטימטיבי שלעולם לא יהיה ניתן להבנה כפי שאלי ויזל ניסח זאת פעם, אפשר לנו להגן על עצמנו, טענה רוז, מההכרה בכך שאנחנו מסוגלים לברבריות. רשימת שינדלר היה דוגמה לכך. בעבורה, האפוס בשחור לבן של ספילברג, שכולו סנטימנטליזציה של הקורבנות היהודים ושמירה על המקרבנים הנאצים במרחק ביטחון, היה למעשה לא יותר מפיסה של הסחת דעת דומעת. יצירה עשירה יותר, כך הציעה, תציג את השואה בבירור כתופעה אנושית ותדחק בצופה לשאול שאלה לא נוחה. האם הייתי יכול לקחת בה חלק? בספרה אבל הופך לכלל, 1996, קראה רוז ליצירת סרט שהתמקד בסיפור החיים של חבר באס-אס, בכל הפאטוס שלו, כך שנוכל לחוש כלפיו אמפתיה, להזדהות עם תקוותיו ופחדיו, אכזבותיו וכעסיו, עד כדי כך שכשזה יגיע להרג, נניח את אצבענו על ההדק יחד איתו. במקום להפיק דמעות סנטימנטליות כמו אצל ספילברג, סרט שכזה יותיר אותנו בעיניים יבשות של יגון עמוק. אזור העניין, סרטו החדש והמדהים של ג'ונתן גלייזר, שעולה לאקרנים בישראל בסוף השבוע הזה, נדמה לפעמים כאילו נוצר כדי לממש את מסת נפשה של רוז. ההתרחשות, אם אפשר לכנותה כך, מסרטטת את שגרת היום-יום של מה שנראה כמשפחה גרמנית נורמלית. ראש המשפחה, בירוקרט בעל פני תינוק, בתסרוקת אופיינית לתקופה, יוצא לעבודה בדייקנות כל בוקר, בזמן שאשתו הבלונדינית והפוריה, אם לחמישה, נשארת בבית לגדל את הילדים. בסופי שבוע מקיימים בני המשפחה מסיבות בגנם מוקף החומה, שבו בריחה וערוגות של דליות וברדים, ומטיילים לבית האגם הסמוך. ממרחק, נדמה שהם חיים גרסה של החיים הטובים, וכשעקרת הבית מתעקשת ברגע נדיר של דיסהרמוניה, כשעולה האפשרות שיאלצו לעזוב, שאנחנו חיים עכשיו כמו שחלמנו שנחיה, מעבר למה שחלמנו. צץ רק מלכוד אחד. בעלה הוא לא אחר מרודולף הס, המפקד הוותיק של אושוויץ, להבדיל מרודולף הס, סגנו של היטלר, והווילה האטרקטיבית שלהם משקיפה אל המחנה. בסיס העלילה הזה עשוי להיראות לחלק מהצופים כגרוטסקי ללא תקנה. גלייזר עצמו תהה, בחלק גדול מתשע השנים שנדרשו לו ליצור את הסרט, שמה הוא עושה משהו שאינו אמור לעשות. ספקותיו שכחו רק בשלב הפוסט-פרודקשן, שבמהלכו גילה את המסע של רוז ובקריאתה לצלילה קולנועית אל תוך הראש הנאצי. נדמה היה כאילו היא מתארת את הסרט שהרגע צילם, או לפיו זה שהוא כתב מחדש באותו הזמן בחדר העריכה. זה היה מרגיע ברמות, הוא אומר. זה נתן לי את הביטחון להאמין באינסטינקטים שלי ולהשלים את הסרט. אותה פלנטה. הפגישה עם גלייזר התקיימה במרכז גטי בלוס אנג'לס, שם בילה את זמנו בין הופעות בפסטיבלי סרטים בטלורייד שבקולורדו ובטורונטו בתחילת ספטמבר. מי שנחשב לאחד הבמאים הכי מוכשרים ובלתי צפויים באנגליה, הוא גבר גבה קומה בסוף שנות ה-50 שלו, בעל עיני אגוז ורעמת שיער מאפיר. עד כה, כך מסתמן, האינסטינקטים שלו קלעו היטב. אזור העניין זכה בפרס הגדול בפסטיבל קאן, שם קיבל תשועות בעמידה שערכו 6 דקות. הביקורות המוקדמות יצאו מגדירן, והוא מועמד ל5 פרסי אוסקר, בהם לבמאי, לסרט ולתסריט, בטקס שהתקיים בלילה שבין יום ראשון לשני. ברוב חוצפתו, הסרט הדובר גרמנית לא מזמין אותנו לראות את הזוג שבמרכזו כצמד מפלצות מחושבות, שזו הדרך שבה אנו רגילים לחזות בנאצים על גבי המסך. אלא כאנשים רגילים, הפועלים על בסיס מניעים שכל אחד יכול להזדהות עמם. רוב הזמן, ההסים רוצים את מה שאנחנו רוצים. נוחות, ביטחון וצ'ופר מדי פעם. בסצנה מוקדמת אנו חוזים בהם מפטפטים במיטותיהם התואמות. הדוויג, סנדרה הולר, שואלת את רודולף, קריסטיאן פרידל, אם ייקח אותה שוב לספה שבו ביקרו פעם באיטליה. כל הפינוק הזה, היא אומרת, ראשה שעון על ידה כשהיא מעלה זיכרונות, וההליכות ברגל והזוג הנחמד שפגשנו. היא פורצת בצחוק פתאום, כשפרט צ'כובי נוסף עולה בזיכרונה. והאיש שניגן באקורדיאון לפרות. רודולף עונה, הן אהבו את זה. השיחה כל כך שגרתית ואוניברסלית. זו יכולה להיות כל רעיה הפונה בדברים לכל בעל, שאפשר לשכוח ולו לרגע לשיח הלילי של מי אנו מצוטטים. רציתי להעניש אותם, אומר גלייזר שהוא יהודי. רציתי לפרק את התפיסה שלהם כאנומליות כמעט על טבעיות. אתה יודע, את הרעיון שהם נחתו מהשמיים ופרקו כל עול, ושתודה לאל הם לא אנחנו וזה לעולם לא יקרה שוב. רציתי להראות שהפשעים הללו בוצעו בידי מר וגברת סמית מבית מספר 26. בעשותו כן, הוא יוצא כנגד מסורת מפוארת של חשיבה ומחקר. הוגים מגוונים, מתיאולוגים יהודים ועד לתיאורטיקאים פוסט-מודרניים, נשענו על הקונספציה שלפיה השואה היא אסון יחיד מסוגו, כמעט טרנסנדנטלי. המסתורין האולטימטיבי של ויזל. הדחף להפקיע את השמדת היהודים משאר החוויה האנושית, מובן. אבל במילותיו של ההיסטוריון רוברט יאן ון פלט, הוא מתיק את מחנות המוות למישור המיתוס, מרחיק אותנו ממציאות היסטורית קונקרטית ביותר. זו אותה מציאות היסטורית קונקרטית שאזור העניין מבקש לחלץ. אחרי שהכין את עצמו לבקלש צפוי, גלייזר הופתע מהקבלה החיובית של הסרט. אני מניח שזה נובע במידת מה מהמצב בעולם, הרהר, בהתייחסו להתקף הפופוליזם הגזעני שאוחז במערב. כשרק התחלתי עם זה, לא יכולתי ליישב בראשי איך חברה הייתה יכולה ללכת עם הרעיונות המבעיתים האלה. תוך כדי עשיית הסרט זה נהיה ברור כשמש. התפיסה שלפיה השואה הייתה אירוע ייחודי, שונה במהותה, לא רק בדרגתה, מכל רצח עם לפני או אחרי, מכתיבה באופן טבעי את הדעה בדבר הדרך הנכונה לתאר אותה. אנו חוזים בשיירות ארוכות אין סופיות של יהודים צועדים לכיוון באבי יאר, כתב ויזל על שואה של NBC במאמר מאיר עיניים בניו יורק טיימס. אנו רואים גופות עירומות מכוסות בדם, וזה הכל בכאילו. טכניקות שכאלה עשויות להתאים לסרטים היסטוריים אחרים, אבל כשזה הגיע לנושא הנדון שלא היה רק עוד אירוע, הן הסתכמו בסוג של חילול קודש. אי אפשר להסביר את אושוויץ, התעקש ויזל, וגם אי אפשר להמחישה ויזואלית. כמובן שגם מי שאינם מצדדים בתפיסה שהשואה הייתה אירוע יחיד מסוגו, עשויים לחוש שיש משהו מפוקפק מוסרית בהפיכה של מוות המוני לבידור, או בהנחה שעננה שהאמצעים הקולנועיים יכולים בכלל לעמוד במשימה של ייצוג כזה. שואה של קלוד לנצמן, 1985, שכידוע ויתר על חומרים מצולמים ארכיוניים מהמחנות לטובת עדויות בדיבור של ניצולים שותפים לפשע ועומדים מהצד, עשוי לבטא דחייה של הגישה נטולת התחכום של שואה משנות ה-70. הסרט, שאורכו 9.5 שעות, לעולם לא יכול היה להגיע לקהל הרחב שצפה בסדרת הטלוויזיה האמריקאית, אבל הדרך שבה הוא הדגיש את מגבלות הכוח לייצג, הציבה סטנדרט של יושרה אומנותית שכל סרטי השואה שבאו אחריכן נמדדו לפיו. רוב הסרטים הללו, חייבים לומר, הלכו יותר בעקבות הסדרה של NBC מאשר אחרי הדוקומנטרי של לנצמן. רשימת שינדלר, החיים יפים, 1997, והפסנתרן, 2002, אם להזכיר אחדים, שונים זה מזה בדרכים רבות, אבל בכולם נקודת המוצא היא שהזוועות שהם מתארים נגישות למדיום הקולנועי. יאמר לזכותם של סרטים אלה שהם תרמו להפסקת המחיקה של השואה, אבל באותה נשימה הם גם יצרו הבנה מעוותת ופשטנית של ההיסטוריה. הצוות הקורבנות במרכז, כפי שעושים רוב הסרטים, היא מעשה הגיוני גם מבחינה מוסרית וגם מבחינה מסחרית, אבל היא משאירה אותנו באפלה ביחס למקרבנים. באופן כללי, הנאצים מסורטטים כרשעים מן המניין. הם עושים רע כי הם פשוט רעים. יהיו שיגידו שיש מן החוכמה וההגינות להשאיר זאת כך. באחרי דבר, לממואר שכתב פרימו לוי על אושוויץ, ההפוגה, 1963, הוא מנסה להשיב על השאלה איך אפשר להסביר את השנאה הפנאטית של הנאצים ליהודים. על פיו, ייתכן שאי אפשר, ויותר מזה אסור, להבין מה קרה, כי להבין זה כמעט כמו להצדיק. להבין מישהו, משמעו במובן מסוים להזדהות איתו. אבל זה בלתי אפשרי בעבור אדם נורמלי להזדהות עם היטלר והצמרת הנאצית, ממשיך לוי. זה מייאש אותנו, ובה בעת מספק לנו תחושת הקלה. מאחר שאולי זה רצוי שמילותיהם, וגם לרוע המזל מעשיהם, לא יכולות להיות מובנות לנו. אלה מילים ומעשים לא אנושיים, אנטי אנושיים ממש. ראוי לזכור שמובאה כאילו על זמנית זו, נכתבה ברגע היסטורי ספציפי, בערך 30 שנה לפני ההתפוצצות המאוחרת של זיכרון השואה. להעניק הבנה למקרבנים בשנות ה-60, לפני שקורבנותיהם זכו להכרה רחבה ככאלה, מן הסתם נראה ללוי בלתי ראוי. לעומת האיסור שלו, כתב כרוניקאי גדול אחר של אושוויץ, הסופר ההונגרי אימרה קרטיס, שהעריץ את לוי, אני מתייחס כקיץ' לכל ייצוג של השואה שלא מסוגל או לא רוצה להבין את הקשר האורגני בין צורת החיים המעוותת שלנו בעצמנו לבין עצם האפשרות שהשואה תתרחש. קרטיס כתב את הדברים במאמר מ-1998 שמגנה את רשימת שינדלר ויצירות נוספות. הוא חשב, כך המשיך, על אותם ייצוגים שחותרים לבסס את השואה אחת ולתמיד כמה שהוא זר לטבע האנושי. ששואפים לסלק את השואה מתחומי החוויה האנושית. גלייזר, ששיקה עצמו בהיסטוריה ובקולנוע של השואה, מבהיר שהוא איננו מחסידיה של תפיסת הייחודיות. אני לא מעוניין לקחת חלק בתחרות השמדות עם, הוא אומר. כמה ימים לפני שנפגשנו בלוס אנג'לס, הוא ביקר בטלוריד, עיירה שבה שרידי התרבות הילידית האמריקאית הזכירו לו שהיטלר שאב השראה מרעיון הייעוד הגלוי, שלפיו הלבנים נועדו מתוקף צו אלוהי ליישב את אמריקה. אידיאולוגיה שמחיר הדמים שלה בהערכות שמרניות היה עשרות מיליוני בני אדם. כששאלתי מדוע החליט לעסוק בשואה, הוא אמר שזה כנראה מושרש בהיסטוריה המשפחתית שלו. סבו וסבתו היו יהודים ממזרח אירופה שנמלטו מהאימפריה הרוסית בתחילת המאה ה-20, ולמרות שהוריו לא היו דתיים, הם שלחו אותו לבית ספר ממלכתי יהודי בשכונתם שבצפון לונדון. פה ושם הושלחו לחצר בית הספר לבנים בידי ילדים שסיננו מילות גנאי. על השואה שמע לראשונה כשהיה בן 10 או 11, ונתקל בתמונות של ליל הבדולח, בגיליון ישן של National Geographic. מבלי שהבין על מה הוא מסתכל, הוא שם לב לדמיון הפיזי בינו לבין האנשים שבתמונות, אלה שקראו על ברכיהם, שפשפו מדרכות ותיאטעו רסיסים, הבאות פניהם של הצופים מהצד, שחלקם נראו מבסוטים ממה שהם רואים ואחרים אדישים, עוררו בו חרדה ובלבול. ישנו טוב בלילה. יצירותיו של גלייזר מעוררות לא פעם תגובה דומה. החותם האימה שלו נוכח בצורתו הגולמית ביותר בווידאו קליפים שעשה בתחילת הקריירה שלו. בווידאו של קרמה פוליס של רדיוהד למשל, נראית מכונית דולקת אחרי אדם הבורח במורד דרך כפרית עם עלות השחר. נדמה שהמצלמה שמביטה מכיוון מושב הנהג ואל מעבר למכסה המנוע הקרישי, שואבת תענוג מתמשך מזרועותיו המתנפנפות וגבוה המתנשף של הנרדף, ומפתה אותנו לעשות את אותו הדבר. הרמיזה המערערת לשותפות במזימה חוזרת על עצמה בסרטיו של גלייזר, הזוכים להערכה והשונים לחלוטין זה מזה. לצאת נקי, 2000, סרט גנגסטרים מעורבב בסיוט סוריאליסטי. לידה, 2004, מלודרמה על-טבעית, ומתחת לאור, 2013, מדע בדיוני רב חזון מאגפי המאמבלקור, תת ז'אנר של קולנוע עצמאי שמתאפיין בדיאלוגים טבעיים, לפעמים מאולתרים. במתחת לאור מגלמת סקרלט ג'והנסון, מוסוות בפאה שחורה, חייזרית קרת מבט שנוהגת ברחובות גלזגו בחיפוש אחר גברים מתאימים לקחת הביתה. מהרגע שהיא מביאה אותם לשם, ההתרחשות הופכת לקטלנית וסוריאליסטית. ביצירה זו השתמש גלייזר במצלמות נסתרות ובשחקנים לא מקצועיים שרובם כלל לא ידעו שהם משתתפים בסרט. קריס אודי, מעצב ההפקה הוותיק של גלייזר, תיאר את המודוס אופרנדי חסר המעצורים שלו כקולנוענות ג'אז. כל זה נשמע כמו מתיחה סיטואציוניסטית, ובידיים קשירות פחות, זה כנראה היה מסתכם בכך. אבל במקום זאת גלייזר תובע את חומריו לכדי מין דוקו פיקשן חוצני, שופע בפואטיקה האקראית של חיי הרחוב. זמן קצר אחרי שסיים את הצילומים, נתקל גלייזר בפריוויו בעיתון של הרומן הבא של מרטין אמיס, אזור העניין. גם הוא סיפור על טורף אניגמטי, שמסופר בחלקו מנקודת המבט של מפקד בדיוני של אושוויץ. זה עורר בו עניין, ואחרי שקרא את הספר, הוא רכש את הזכויות לתסריט. אבל הסרט שיצר איננו אדפטציה. רוב הרומן שמתרכז במשולש אהבה ששתיים מצלעותיו הן המפקד פול דול ואשתו הנה, נראה לי גלייזר מיותר. נדמה שהוא התעניין במקורות של אמיס יותר מאשר במה שהוא עשה איתם. דול ורעייתו היו מבוססים באופן רופף על ההסים, וההכרעה המשמעותית הראשונה של גלייזר הייתה לחזור לדמויות המקוריות. לפני שהתחיל לעבוד על התסריט, הוא בילה שנתיים בתחקיר על אודותיהם, שבמהלכו התוודה לפיסת מידע מטלטלת. הגינה של הווילה שלהם חלקה חומה עם המחנה. איזו מידה של החשה, כך תהה, נדרשת כדי לחיות בקרבה כזאת אל הנידונים למוות. גלייזר מצא רמז לתשובה בארכיונים של מוזיאון אושוויץ בירקנאו, אחרי ששכר צמד תחקירנים לדלות מידע על ההסים. רצוי יומיומי ושגרתי ככל האפשר. על פי עדותו של הגנן המשפחתי, באחד מימי הקיץ של 1943, פרץ ריב ענק בין בני הזוג, אחרי שרודולף גילה שעומדים להעביר אותו למשרד של האס-אס בקרבת ברלין. הדוויג, שחזר הגנן, נחרדה מהרעיון לעזוב את מחוז חפצם הכפרי, בעבור ההסים שבנערותם היו חברים בתנועה אידיאליסטית של שיבה אל האדמה, החיים באושוויץ היו סוג של אידיליה. היסיק גלייזר. את האמת המדהימה הזו הוא מביא לידי ביטוי בשחזור הוויכוח ביניהם. הם יצטרכו לגרור אותי מפה, אומרת הדוויג אחרי שהיא שומעת את החדשות. אנחנו חיים בדיוק כמו שהפירר אמר שצריך לחיות. ללכת מזרחה. מרחב מחיה. זה מרחב המחיה שלנו. בספרו ארץ שחורה, 2015, טוען ההיסטוריון טימותי סניידר, שהרעיון של מרחב מחיה, לבנזראום, נשא שתי משמעויות שונות, ועם זאת קשורות זו לזו. מצד אחד, חדר אורחים, חלום של נוחות ביתית. מצד שני, בית גידול. התחום שבו צריך לשלוט למטרת הישרדות פיזית, שמאוכלס אולי באופן הרעי על ידי אנשים שהם לא בדיוק אנושיים לחלוטין. גלייזר קרא את הספר כשעבד על התסריט, והאופן שבו הוא מתאר את ההסים כחסידי נוחות ביתית וכחלוצים של משימה היסטורית גדולה כאחת, מזכיר בבירור את התזה של סניידר. גלייזר מקפיד להתמזג ביקום המוסרי של בני הזוג. אחד הביטויים לכך הוא שלא הבעל ולא האישה אינם מסגירים ולו רמז קל שבקלים לאיסורי מצפון. המחשבה שהם לא ישנו בלילה בגלל מה שהם עוללו, אומר גלייזר, חסרת כל בסיס. בדיוק כמו הסברה שאנו נעלים מבחינה מוסרית על הגרמנים של העידן הנאצי. על פי סניידר, אם מדינות היו מוחרבות, מוסדות מקומיים היו מושחתים, ותמריצים כלכליים היו מוכוונים לרצח. מעטים מאיתנו היו מתנהגים בצורה נאותה. ההתנגשות בין קולנוע לזוועה. שואה של לנצמן הוליד מסורת נגד דקיקה חיונית בקולנוע העוסק בשואה, שבמסגרתה נמנעים יוצרים מהצגה גרפית של הזוועות. זה ניכר למשל בסרט הבן של שאול, 2015, של הבמאי ההונגרי לסלו נמס, המתחכה אחר יום בחייו של איש הזונדר קומנדו באושוויץ, אחד האסירים שנכפה עליהם לפנות את הגופות מתאי הגזים. הסרט מורכב מקלוזאפים מחניקים של השחקן הראשי גזע רוריג. זוועות המחנה נותרות לא בפוקוס או מחוץ לפריים. אנחנו קוראים אותן דרך התגובות או תחופות יותר דרך היעדר התגובה של רוריג. ההשפעה של שואה של לנצמן ניכרת גם באזור העניין שנוקט בחירה זהה, לשמור את המצלמה בצד אחד של החומה. אני לא חושב שהן צריכות להיות מיוצגות, אומר גלייזר, על הזוועות הלא מצולמות שבסרט. אני לא חושב שהן יכולות להיות מיוצגות. הרעיון של הצגת דימויים של אלימות, ניצבים בפיג'מות פסים, סופגים מכות, נראה לו לא רק שר טעם, ואז אחר כך הניצב יושב באוהל הקייטרינג, אוכל את התפוח והפודינג שלו. אלא גם מיותר. 45 שנה אחרי שואה של NBC, דימויים של המחנות הפכו למטבע של זילות ויזואלית, עיצוב הסאונד המצמית של ג'וני ברן, שטף של יריות, נביחות כלבים וצעקות וצרחות אנושיות, זה כל מה שנדרש כדי שנשלים בחזיוננו, בכוחות עצמנו, את האימה. גלייזר צילם את רוב הסרט בקיץ של 2021. על בסיס תחקיר נרחב, עמל מעצב ההפקה קריס אודי בחודשים שקדמו לצילומים, על הפיכה מדוקדקת של בית נטוש שניצב ממש מחוץ למתחם המחנה, להעתק של בית משפחת הס, הבית הממשי שלהם, כמה דלתות בסמוך, ומן הסתם העדפה הראשונה של גלייזר, נמצא בבעלות פרטית כמעט מאז תום המלחמה. באפריל כבר התחיל אודי לשתול את הגן, במקום שבו הייתה קודם לכן פיסת עזובה, כך שהכל פרח בזמן לתחילת הצילומים. כשקריסטיאן פרידל, סנדרה הולר ושאר השחקנים והצוות הגיעו, הם נחרדו. זה היה כמו לפסוע אל תוך 1943, אומר אחד מהם. המטרה הייתה נטורליזם חובק, וגלייזר הלך רחוק כדי להשיגו. באמצעות שימוש במספר רב של מצלמות קבועות ללא תזוזה, שפעלו סימולטנית ברחבי הבית, הוא העניק לשחקנים שלו חופש יוצא מגדר הרגיל לאלתר. תחופות הם לא ידעו אם המצלמות בכלל מופעלות. גלייזר נשאר בחוץ, סגור במכולת הובלה ימית מצוידת במוניטורים. קולנוע שרוי בהתנגשות עם זוועה, הוא מסביר את הגישה שלו. ברגע שאתה מכוון מצלמה אל מישהו, ברגע שאתה מפעיל עליו תאורה או מחליט באיזו עדשה להשתמש, אתה הופך אותו לזוהר. לוקש ז'ל, הצלם שלו, הגיע מוקדם לאתר הצילומים ועשה כמה ניסיונות בבית. גלייזר אמר לו שהצילומים יפים מדי. הוא רצה שהדימויים יראו חסרי יד מכוונת, ללא מחבר. פרידל, שמגלם את הס, הופיע בתפקידו המרכזי הראשון בסרט לבן, יצירתו של מייקל הנקה, על כפר גרמני ערב מלחמת העולם הראשונה. לדבריו קשה למצוא שני במאים שונים יותר זה מזה. הנקה יודע הכל מההתחלה, הוא מספר. כשקראתי את התסריט לסרט לבן, חשבתי זה מושלם. תהליך הצילומים היה להסריט את התסריט, ולא היו שום הפתעות. גלייזר לעומת זאת פתוח יותר ליד המקרה. הוא לא חשב, אוקיי, זה תסריט נהדר, בואו נעשה את זה, ממשיך פרידל. הוא היה במצב של חיפוש בכל רגע. הוא תמיד שאל, האם יש משהו שאני לא יודע? והרבה פעמים היה. הרגע שבו רודולף מבשר להדוויג את החדשות על העברתו מאושוויץ, מתרחש במהלך אירוח מזדמן בגן של ההסים. ההוראה פרומת הקצוות של גלייזר לשחקני המשנה בתפקידי בני משפחה וחברים הייתה תעשו מסיבה. למשך 3 השעות הבאות הם התערבבו זה בזה על המדשאה ושכשכו בבריכה, בזמן שפרידל והולר נעו ביניהם, מנסים את השורות שלהם. מפעם לפעם גלייזר התערב והציע הערות, אבל רוב הזמן הוא הניח להם לאלתר ולהתנסות. זה כמו ילדים משחקים, תיאר פרידל, את גישת אי ההתערבות של גלייזר. אתה שוכח איפה אתה, הוא פשוט נמצא בתוך הרגע. הצופים שרויים גם הם באותו מצב. מבחינה דרמטית, לא קורה הרבה בסרט. במקום אקספוזיציה, קונפליקט ופעולה, המקצבים שלו זהים לאלה של חיים ביתיים. ברצף של שוטים ממרחק בינוני שמזכירים מצלמות מעקב, ומדרבנים אותנו להביט בהסים פחות כדמויות ויותר כמושאי מחקר אנושיים, אנו צופים במשפחה השרויה בעיסוקיה היומיומיים. כאן הם מסבים לשולחן ארוחת הערב, כאן הם נחים בגן. לרגעים, או נכון יותר, לפרקים מתמשכים, התמונות הללו מתקרבות לשעמום לשמו. אבל יש שיטה מאחורי החד גוניות. במקום להוציא אותך מעצמך כפי שעושים רוב הסרטים, אזור העניין מעורר מודעות עצמית חסרת שקט. כשהדקות נקפו ומעט דברים ראויים לציון התרחשו, מצאתי את עצמי שואל את השאלה הלא הולמת. מתי אנחנו הולכים לראות אל מעבר לחומה? הנקה, שמביים סצנות של אכזריות דוחה, זוג סוציופטים שוברים למישהו את הרגל במחבט גולף לעיני בנו, בני זוג נשוי רוצחים את ביתם ואז מתאבדים, עושה זאת כדי לזעזע אותנו ולגרום לנו להכיר במשיכה שלנו לחזיונות שכאלה. באזור העניין שפרידל תיאר כמעין המשך רוחני לסרט לבן, גלייזר נוקט אמצעים אחרים כדי להשיג את אותה המטרה. ההימנעות מהצגת האלימות היא שמזעזעת אותנו ומובילה אותנו להכיר בכך שזו מרתקת אותנו. האפקט, לפחות במקרה שלי, היה תחושה מביישת של שותפות לדבר עבירה. תוך כדי צפייה אתה מבין לאט לאט את מה שגלייזר מנסה לומר, שבדרכו בית משפחת הס שבו חיי השגרה נמשכים ללא סימן לקיומו של מצפון, הוא זירה של אימה בדיוק כמו המחנה עצמו, בניגוד לביזוי ולהשפלה המתרחשים שם, שכחה שבעת רצון מהסוג הזה הוצגה על המסך לעתים נדירות. זה לא סביר שהצופה הממוצע יראה את עצמו כבן דמותו של מפקד מחנה המוות, אבל משפחה שמנהלת לה את חייה בלי לשים לב לסבל שמקיף אותה, זה כבר משהו שנדמה ובכן קרוב יותר לבית. במידה כזאת או אחרת, כולנו מתעלמים מכאבם של אחרים ומחישים את קיומו, כולל ואולי במיוחד, כשהכאב הזה נגרם על ידי הממשלות שלנו לאויבינו. זה לא נרכב. בזמן שאזור העניין יוצא לבתי הקולנוע, הרצח ההמוני של יהודים חזר זה כבר לכותרות לנוכח אדישותם של רבים והתלהבותם הגלויה של רבים אחרים. מסע ההרג של חמאס ב-7 באוקטובר, שהותיר אחריו כ-1,200 מתים, בהם כמה ניצולי שואה ו-240 חטופים, הבחיל את גלייזר. זה גורם לכל דבר אחר להיראות כל כך חסר ערך, אמר כמה ימים אחרי המתקפה מביתו שבמרכז לונדון. איבדתי עניין בסרט ובכל מה שסביבו. באותו הזמן הוא לא סס להוסיף על הדברים, אבל בהתכתבות בינינו בסוף נובמבר, הביע את כעסו הגובר על הדרך שבה ישראל משתמשת בזיכרון השואה, כדי להסביר מה קרה וכדי להצדיק את תגובתה. 3 חודשים לתוך הלחימה בעזה, מאבק בין בני האור לבני החושך במילותיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, נהרגו יותר מ-18,000 בני אדם, רובם אזרחים כך על פי ארגוני הבריאות המקומיים. המספר בזמן פרסום הכתבה חצה את ה-30,000. המתקפה הזו, שמלווה ברטוריקה של השמדה, אנחנו נלחמים בחיות אדם ונוהגים בהתאם, אמר שר הביטחון יואב גלנט כשצידד בעצירת הספקה של חשמל, מזון, מים ודלק לרצועה, גררה בעצמה השוואות למסעות עבר של אלימות המונית. הזדהות כקורבנות על פי רוז מערערת את הריבונות המוסרית שלנו, מה שמוביל לתשוקה לנקמה אלימה, במיוחד כשאתה משוכנע שאויביך הם אנטי-אנושיים במונחיו של לוי. כשאזור העניין מציע שנביא בחשבון את הדמיון בינינו לבין מבצע העבירה, הוא מנסה לחולל קצר באותן תגובות מוטמעות ולפתוח מרחב לביקורת עצמית ולספק. אמנם קרוב לוודאי שהוא לא ישפיע על ההיסטוריה כמו שואה, הסדרה ורשימת שינדלר, אבל הוא עשוי בכל זאת לחרסה מעט בחשיבה הבינארית הגסה, בני האור נגד בני החושך וכדומה, שהסרטים ההם התמיעו בתרבות שלנו. זה לא סרט פרטיזני, אומר גלייזר, זה סרט על כולנו. שלא כמו רשימת שינדלר, שבעקבותיו כדברי גיליאן רוז, אנו מצטרפים ברוב חסדנו לניצולים המניחים אבנים על קברו של שינדלר בישראל, אזור העניין מקמץ בנחמה. אמנם הס הורשע בפשעי מלחמה ונטלה באושוויץ ב-1947, אבל הסרט מסתיים בתחילת 1944, כשהוא מגלה שמעבירים אותו בחזרה למחנה, והוא עומד להתאחד עם משפחתו שנשארה שם. זהו רגע של ניצחון אישי. אני לא יודע את נפשי מרוב שמחה, הוא אומר להדוויג בשיחת חוץ טלפונית. במשך חודשיו האחרונים בפיקוד, הקטלניים ביותר בתולדות המחנה, הוא פיקח על רציחתם של יותר מ-400 אלף מיהודי הונגריה. הפעולה כונתה מבצע הס. אבל רגע לפני שהסרט נגמר, מראים לנו את מה שמאחורי החומה. במעבר מבלבל ומערער, גלייזר חותך לאושוויץ של ימינו, שם אנו חוזים בעובדות ניקיון עוסקות במלאכתן במה שפעם היו תאי הגזים והמשרפות. והנה סוף סוף הקורבנות, או מה שנותר מהם, הרעימות של נעליים ומזוודות שמוצגות מאחורי זגוגיות, מסדרון שבו תלויים צילומי פוטו רצח בשחור לבן. האם זהו רגע נועז של קולנוענות ג'אז שנועד לתפוס את הצופים לא מוכנים? או שמא מדובר במשהו צנוע יותר? הודעה בתבוסה אומנותית. גלייזר עשה מאמץ עליון כדי לבנות ריאליזם היסטורי מובהק, אבל בסוף הוא יורד לרמה של צלם צילומים של המתים, להראות לנו דימוי של דימוי. אולי, יותר מהכל, יש לקרוא את שיבוץ הקטע המצולם הזה כאזהרה. היו ערניים, הוא כאילו אומר. דלתה של ההיסטוריה עשויה להיפתח לרווחה בכל רגע. בימי ילדותו של גלייזר כמעט שלא דיברו על השואה. לפני כמה שנים, כשהזכיר בפעם הראשונה לאביו שהוא עושה סרט על אושוויץ, הוא ספג תגובה בוטה. בשביל מה אתה עושה את זה, שאל אביו? תן לזה להירכב. זה לא נרכב, השיב גלייזר, זה אפילו לא מת. תקרא את העיתון. זה קיים בעולם.